ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בדוגמאות של רבנו וחיה על עוד מצבים נוספים של הביטחון באשם. קרא עוד פעם, ועניין הביטחון שיתלה, נחזור לקרוא את זה, ועניין הביטחון שיתלה ביטחונו באשם יתברך לבדו, ושיזכור אותו בכל פרטי פעולותיו, ושיתבונן כי אין המעשה הוא מסור בידו אלא ברצונו יתברך. לפי שיש הרבה בני אדם שבוטחים באשם יתברך בכלל, דיין באופן כללי, ומאמינים אמונה שלמה כי הכל בידו יתברך, אבל כמובן זו אמונה כללית כזאת. אבל עניין הביטחון בפרטים, זה נקודת הדגש פה, לא ישית אליבו. רוצה לומר, הוא מסביר את המילים שהוא אמר, בכל פעולה שיעשה או בכל דרך שיפנה, כשהדגש על המילה בכל, בכל פעולה, בכל דרך, כל צעד שאני עושה. ועל זה אמר שלמה עליו השלום, בכל דרך הדעהו, כלומר בכל דרך ופעולה שאתה עושה, זוכרו והתבונה ממחשבתך שאין לך כוח ויכולת בפעולה היא, ואין עשייתה מסורה לך כי אם ביד השם יתברך. זה עדיין חזרה מהפעם הקודמת, כשפה נקודת ההדגשה הפסקה הזאת, הוא לא נכנס למחלוקת חזון איש ואחרים, פה מדבר על משהו אחר לגמרי. הוויכוח שהחזון איש מנסה לשלול אותו, זה אנשים שחושבים שביטחון באשם זה להיות אופטימי דיון שיהיה טוב. החזון איש על זה הוא נלחם. בפסקה הזאת לא מדברים על אדם שמצפה שיהיה טוב, זה לא הנקודה פה, אלא פשוט מאוד אל תייחס שום הצלחה לגורמים זרים אלא רק לקדוש ברוך הוא בלבד. זה הנושא שכתוב פה.
רק הדברים הטובים לייחס את המגורים?
לא, עצם הפעולה שאתה פועל זה מעת השם. כלומר, אני סוחר ואני מארגן לעצמי איזשהו השקעה כספית, אתה צריך להאמין שהיכולת שלך להשקיע, השכל שלך להבין, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ממילא אתה לא מתגאה ביכולות שלך, אתה לא מתנשא על אחרים, וגם כשאתה מצליח, אם תצליח או אם תיכשל, כרגע זה לא משנה לנו, כי זה לא הנושא של החזון איש על להיות אופטימי או לא להיות אופטימי, אתה מייחס את הכל לקדוש ברוך הוא, לא לך. וממילא גם אם אתה נכשל, אתה לא אומר נכשלתי כי השכן שלי הוא עשה לי משהו נגדי והרס לי את העסקה. זה לא השכן, זה הקדוש ברוך הוא, רק הוא עשה את זה דרך השכן, אבל זה לא השכן עצמו, זה ברע וגם בחיוב. וזו עניין נכבד מאוד להביא בליבו הכוונה הזקה למען לא ייזך מן הלב זיכרון יראת שמיים אפילו רגע, כי כשהוא זוכר השם יתברך ועיניו נושא אליו במעשה גדול, כמו לצאת בים או בשיירה, ואינו נוהג מנהג זה בעצום במעשה הקטן, אפילו כשהוא צריך ללכת או למקום קרוב או בעיר עצמה. דוגמה, לפני שאתה, אם אתה, לא יודע, היום גם נסיע לחוץ לארץ, זה דבר פשוט, אני אגיד פעם להפליג בים לחוץ לארץ, נוסעים שנה שלמה ספק אם הוא יחיה בכלל, זה כמו ללכת איזה, לעבור איזה מדבר שיש בו עריות ונמרים, ככה יורדי הים הם היו חצי הולכים למות כאילו מהיורד לים. אז אחד כזה, אם הוא שומר ומאמין בהשם, אז הוא אומר אני הכל מת השם והכל, תראה את החבר שעכשיו התגייסו מישהו, כל אחד בא הלך לרב נמצא לרב ברכה, זה ברכה, כאילו מה? כי הוא מבין שצבא זה לא משחק ילדים, זה רציני. באותה מידה גם כשאתה נוסע ברכבת הקלה לתחנה מרכזית, אתה צריך גם אותו. מי אומר הכל תלוי בידי השם, הרכבת תבוא בזמן, זה הקדוש ברוך הוא הביא את הרכבת, כשאתה הלכת ברגל מפה ועד לעירייה, זה גם הקדוש הוא נתן לך רגליים ללכת, וכשהגעת תחנה המרכזית, זה לא דבר טבעי פשוט וממילא, אלא ריבונו של עולם, תודה רבה, אתה עשית לי את זה. ואתה מייחס את הכל למקור, למתן. זה גם נכנס למערכת הביטחון.
אבל איך אפשר לעשות את זה כל רגע מהחיים? להתרכז רק על זה כל רגע?
זה, איך, זה לא... זה כמו... איך אפשר... זה, השאלה שלך דומה לשאלה של ילד שאומר לו, תגיד תודה רבה. זה לא הוראות שכל פעם צריך להגיד השם תודה רבה. זה תחושה פנימית קבועה שאתה מבין שמישהו כל הזמן נותן לך.
אבל זה לא כמו האמונה שלמדנו שזה חייב להיות במחשבה תמידית.
לא. פה מדבר, כשאתה עושה פעולות, והפעולות, לא שאני ממצרו במכשלות.
לא המחשבה.
מה זה?
הוא מדבר על ההבנה ולא המחשבה.
בסדר, לא יודע אם נסח את זה ככה, המחשבה, ההבנה, זיינו, אז זה כיוון אחר. שם אמונה בהשם זה להריש את נוכחות השם כל רגע ורגע, וזה צריך לדון איך אפשר כל שנייה להרגיש נוכחות השם. כשאני לומד גמרא אני רואה שנוכחות השם לידי. פה זה משהו אחר, פה לא נראה כל רגע אלא כל פעולה שאתה עושה.
אבל כל רגע אני עושה,
כן, אבל בסדר, אז מספיק לי שפעם ביום תייחס את זה לקדוש ברוך הוא ותעשה את זה בימי. דוגמה, עכשיו קפצי דוגמה, אתה מברך בברכות השחר, יש ברכה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המכין מצעדי גאווה. מה פירוש הברכה הזאת?
מצעדי גאווה?
מצעדי האדם, צעדי האדם השם הכין לי אותם. דהיינו מה? שאני, ריבונו של עולם, אתה מוליך אותי למקומות, אתה הכנת את הצעדים שלי. שלא צעדים במובן שעשיתי צעד מפה בחדר הקטן, עשיתי צעד מפה לפה, כי זה אין לזה משמעות, אלא צעד עשיתי צעד לקחת חברותה כמו אחד, כמו עם ללמוד עם אלעדי, הוא יסכים. אז זה צעד חשוב, משמעותי. זה הקדוש ברוך הוא עשה לך את הצעד הזה, לא כי אתה ביקשת וזה ואתה כזה והוא לך טוב ונלמבר, אלא זה צעד, עוד כל מיני צעדים בעלי משמעויות.
זימן לי.
יפה, אז בעצם אתה צריך עוד המון ענווה להגיע לנקודה הזאת. אתה צריך למחוק את עצמך מהסיפור. הוא הסכים, לא כי אני כזה מתמיד ואני כזה טוב ואני זה ואני, ולכן הוא הסכים. זה היה רצון השם שתהיה כזאת הסכמה. ועוד כל מיני דברים נוספים. זה סתם דוגמה קטנה. זאת אומרת, אפילו כשהוא צריך ללכת למקום קרוב או בעיר עצמה, הנה הוא מקצר בחוק העבודה שאלון לחשוב שאפשר להגיע לו נזק במקום קרוב אם לא שחלה עליו שמירתו ידבר. בכל צעד, בכל מקום אתה יכול להינזק, יכול לקרוא משהו. ואם אולי לא יצליח באותו המעשה שהוא רוצה לעשות ולא יעלה בידו, בין שיהיה גדול או קטן, והוא בוטח בו תמיד, זו עכשיו עד כאן נקודה. פה הגענו, דהיינו אנחנו מדברים איתך על זה שאתה צריך לייחס את כל המעשים והפעולות שלך לקדוש ברוך הוא בלי קשר למה התוצאה. זה לא הנושא שדנו בו, להיות אופטימי או לא להיות אופטימי, האם ביטחון זה אומר שהכל יהיה לטוב, לא זה הנושא פה. הנושא הוא מאוד 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 פשוט, וזה חייב לחדור לנו, להבין ולדעת שמה שאנחנו עושים, לא הפעולות שלי מביאות לי את ההצלחה. רוצים, זה פורים, זה הרעיון של פורים. הרי כשהמן עולה לגדולה, אז מה המסקנה מתבקשת? איכשהו לנסות לא להתגרות בהמן. וכשאחשוורוש והמן מזמין את עם ישראל לסעודת אחשוורוש, אז ההיגיון אומר ללכת לסעודה, כי אם אנחנו היהודים נתבדל אז זה עוד יותר ירגיז את המן אחשוורוש, וככה ודאי הם יהרגו את היהודים. אז אלא מתבקש לא להתבלט. בא מרדכי ודווקא חז"ל אומרים שכשאומר את המן רץ אליו, הוא אומר אני לא משתחווה לך. שמה אתה עושה את זה? מילא כשהמן יעבור לידך ולא תשתחווה לו, אני מבין, אבל בכוונה? ככה חז"ל אומרים. מורחה היה מחפש את המסרור שהמן עובר בו, היה בא אליו, אומר לו אתה רואה, אני עומד, לא משתחווה. ואז מה כתוב? ויבז המן בליבו לשלוח ידו במרדכי. ואז מה הוא מחליט? את כולם. אז עכשיו אם נעצור פה, מי צודק? מי הביא את האסון לעם ישראל?
מרדכי.
אז זהו, זה במבט האנושי. במבט הביטחון בהשם, לא הפעולה שלו הביאה את זה.
אבל זה לא כמו מילא לעמוד כשהוא עובר ולעמוד לגן שלו משתחווה, אבל ללכת למקומות שהוא עובר בהם.
אז
לא יכול להיכנס
מצוין, שאלת מצוין, שאלת מצוין. תראה, פה הוא אומר מה לא, כלומר אל תייחס את הפעולות ליכולות שלך, אלא זה לקדוש ברוך הוא. זה לשלול ממני את כוחי ועוצם ידי. אבל מה במקום? למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר ככה, אתה אומר לי אל תייחס את זה לעצמך אלא לקדוש ברוך הוא, ואז מה? בסדר, אני אעשה את זה, ואז מה? כאילו מה אני אמור להרוויח מזה? אני, תגיד זה מצווה, בסדר, אני רוצה מעבר למצווה.
אז שאם אני נותן את עצמי לקדוש, שהכל תראה מה הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך להחליט לעשות שום
דבר. לא, אז זהו, זה בדיוק מה שלא, זה בדיוק מה שלא, כי אני לא יכול להיות שאני לא צריך לעשות השתדלות. כשאני אומר לך את צורת הביטחון הזה, אין משמעותו שלכן אין חשיבות לפעולות שלי, אני לא עושה כלום. לא, אתה ממשיך להיות מחויב לעשות פעולות של השתדלות. ואז השאלה שלך יותר טובה, אז אם ככה למה מרדכי מתגרה באמן? אז התשובה היא כלילה, לא, זה לא מספיק לעשות מה שכתוב, זה משהו נקודתי. תייחס את ההצלחות שלך לקדוש ברוך הוא, כתוצאה מזה אתה משנה את כל צורת החשיבה שלך. דהיינו, לא שאתה לא עושה השתדלות, אתה חייב לעשות שאתה תעשה השתדלות, אבל כל הזמן צריך להיות מול העיניים שלך לא מה אני עושה, אלא מה הגורם הראשי שהביא אותי להצלחה. הגורם הראשי זה הקדוש ברוך הוא. אז ממילא אני שואל את עצמי לא מה כדאי לי לעשות, אלא מהו רצון השם בסיטואציה הזאת. בא מרדכי והוא מבין בסיטואציה הזאת הטבעית, אם היו מייחסים אם היו מייחסים את ההצלחה ואת הכישלון בפעולות שלנו כבני אדם, אז ברור שמרדכי טועה והעם צודק, כי לא צריך להתגרות. אבל כיוון שאני אומר לך שבשורש האמיתי של כל התהליכים האלה לא ההשתדלויות שלך ולא הכישלונות שלך הביאו לך את הכישלון, ולא ההשתדלות המוצלחת שלך הביאו לך את ההצלחה, אלא רצון השם, כי אתה את הכל משייך לקדוש ברוך הוא ואת ההצלחה אתה שם בצד. אז ממילא אם אתה יוצא בצד, אז מישהו צריך למלא את הוואקום הזה שנוצר. אז מי ניהל את החיים פה? התשובה היא הקדוש, רצון השם. לרצון השם שהכישלון שלך יתגלגל דרך פעולות אלו ואלו, והשם רצה שתצליח דרך פעולות אלו ואלו. אבל לא להתבלבל, מי גרם להצלחה? רצון השם דרך הפעולות האלה. אבל השורש הוא רצון השם, נכון? יפה. בא מרדכי ועושה חשבון, כל ההשתדלויות שנעשה זה לא רצון השם, כי רצון השם שנעשה קידוש השם ונאמר לאמן אתה עמלק, אנחנו מפחדים ממך, אנחנו בוטחים בהשם. אז אדרבה, מי מציל את עם ישראל? מרדכי, כי הוא עושה את מעשה ההצלה. נכון שזה במישור הרוחני, זה נכון, וזה נכון שבמישור הטבעי הוא עושה דברים הפוכים, אבל זה יכול להיות רק אם נגיע למסקנה שהמערכת הטבעית נוגדת את רצון השם.
אבל עדיין יש להתגרות באמן, ויש להתגרות עוד יותר מה שזה מה שהוא עשה.
כן, כי הוא...
זה מכניס את עצמו לסכנה.
לא, כי הוא הבין שיש מצב של חילול השם, הייחוד של עם ישראל הולך להיות מטושטש, והוא עושה מסירות נפש למען תורת השם.
הולך דווקא למקומות, כי גם שם...
נכון, נכון, כן, בכוונה. כי דרך זה הוא מפגין את הייחודיות, מלא הוא גורל אחר את כל עם ישראל.
זה לא סתם לגאות באמן, זה לחזק את היהודים שמשתחווים.
ודאי, ודאי, כדי לאחרת... טוב, אין לנו, אנחנו, נראה, אולי נגנוב את הזמן על זה לטובת פורים. צריך להבין באיזה מצב נוראי, כן, זה קשור למידת הביטחון, אפשר לדבר על זה. עם ישראל נמצא במצב שהמציאות הטבעית סגרה עליהם מכל הכיוון. זה עם שעבר טראומה, עבר שואה נוראית רק לפני 70 שנה. צריך להבין, גלות בבל זה טראומה. ולמה זה טראומה? כי זה פעם ראשונה שהעם ישראל יוצא לגלות. צריך להבין את זה. פעם ראשונה בית המקדש נחרב. פעם ראשונה העם לא האמין בחיים שלו שהשם יעשה את זה. פשוט הם לא יקלו את זה. הם לא האמינו שזה יקרה. שיהיה חורבן בית המקדש. אתם לא בוגרי גירוש גוש קטיף. אני בוגר גירוש גוש קטיף. הישיבה היא על הגרעין בנצר חזני, והיינו הולכים שם ללמוד. אני הייתי שם עם קבוצה מהישיבה עד ערב תשעה באב, שיום למחרת כבר גירשו את התושבים שם. זה היה טראומה לצאת משם. חזרנו פה כאילו לרובע. יומיים שלושה אחרי זה, בשתיים בלילה הם הגיעו מנצח רגיש על הכותל. אתה רואה, אלפי אנשים עומדים ובוכים, בוכים. המשפחות בוכות, ומסביב אלפי אנשים, 20-30 אלף איש בוכים. אתה רואה, יהודים עם חבילות, גלות. אמרתי באותו רגע, וואו, תכפיל את זה במיליון, מה זה הגלות בבל? ומה פה? אף אחד לא מאיים להרוג אותם. הם כאילו מגורשים ובאים לחם היהודי. אז תכפיל במיליון לגרש, ונהרגו גם מיליונים. אז עברו שואה. מה היהודי הפשוט הרגיש בשואה הזאת? שהשם עזב את עם ישראל, ולכן היו נישואי תערובת בהיקפים עצומים. היהודים עשו נישואים לא מתוך שמחה, מתוך המון עצב. הם הגיעו למסקנה השם עזב אותנו. אין בכוח להיות עם של השם. הוא לא רוצה אותנו. אם הוא רוצה אותנו, הוא לא היה מגרש אותנו מהבית, הוא לא היה מחריב את המקדש, היה מעניש אותנו. בסדר, מה, חסר להשם איך להניש את העם החוטא? אבל להחריב את מקדש, להרוס את הנביאים שלו, להרוג אותם? בסדר. סוף סוף הגיע רגע הפקודה, קורש הוציא הודעה, בונים את המקדש. יהודים מתחילים ללחוץ כפיים, הנה הגאולה הגיעה. וגם נזכרים, הייתה נבואת ישעיהו שיהיה אחד בשם קורש, הם ידעו את הנבואות האלה. מתחילים על בית המקדש, נו, ואז טרח, הכל נעצר, בית המקדש נעצר הבנייה שלו, ואז בהגזרה. נו, עכשיו מה הם צריכים לחשוב? במבט שהכל טבע, דהיינו אני מייחס את כל האירועים למערכת המציאות, אז הם צריכים להתייאש. אבל המאמין מייחס את הכוח המנהל את העולם לקדוש ברוך הוא, וזה מרדכי. אז מרדכי אומר לאנשים, מה שאתם חושבים כטבע זה בעצם מפריע. אני צריך לחשוף את האמת האלוקית לתוך המציאות. הקטע הזה פה הוא קטע תמים, רק הוא אומר לך, תשמע, אל תתגאה, אל תגיד כוחי רוצה מידי, אל תייחס את ההצלחות אליך, אל תנפח את האגו שלך, תן כל הכבוד לצהל. אלא זה אחד הרצון השם. אלא כל הכבוד לצהל במובן שרצון השם היה שדרככם תבוא הניצחון במלחמה, אבל אתם רק אמצעי, אתם רק צינור, אבל לא, לא, לא יותר מזה, לא יותר מזה. זה כמו שהוא ייתן לך 100 שקל להביא לי, אני אגיד לך תודה רבה שהבאת לי 100 שקל, אבל אני לא אייחס לך את ה-100 שקל. התודה רבה שאני אגיד לך הוא שונה לחלוטין מהתודה רבה שאני אגיד לו. כלומר, לא לראות דברים כמובן לעצמו, שזה משל, שזה עוסק במשהו אחר, גם בהכרת הטוב, אבל זה נכון גם לפה. היהודי שעבר מבית לבית, לעשות צדקה, דופק באיזה דלת, פותח, ולא, וואו, אתה החבר שלי, היינו ביחד, מה קרה לך, איך נהיית אני? שאל, תשאל, נהייתי אני. הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא יכול להיות ככה. תגידי, כמה הוצאות אתה צריך חודש? 4,000 שקל עליי. אני ברוך השם, יש לי כסף, אני זה. תבוא אליי כל ראש חודש, תקבל. טוב, היהודי הזה מגיע, תקבל. עבור 3, 4, 5 חודשים. הוא אומר, תשמע, אני אבוא אליך, אתה בלב הכי עובד עד הבית שלי, נכון? כשאתה אומר, שים לי מעטפה עם 4,000 שקל. בסדר? למה לא? צודק. טוב, עוברים כמה חודשים וכו', מגיע פסח. אחרי שנתיים, הוא אומר, מסכן, אני אשים לו מעטפה 8,000 שקל. למה לא להביא משם? אחרי פסח, הוא רואה אותו, אומר לו, וואי, ממש תודה רבה על 4,000 שקל ששמת לי במעטפה על פסח, אני ממש מודה לך על זה, של כוח, אתה לא יודע איזה. הוא לא, אומר, לא מבין, אני שמתי 8,000 שקל. אומר לו, מה, 4,000 זה רגיל, זה לא שייך. תודה רבה על התוספת. למה זה מצחיק? כי גם את 4,000 זה הוא. מה אתה, אתה נורמלי? אז גם אנחנו כאלה. זה שהלכת עד העירייה לרכבת, גם זה הקדוש הוא נתן לך ללכת, מה? אלא מה? וזה רגיל, אני לא צריך להגיד לזה תודה רבה. זה הנקודה פה. עכשיו, לא נגיד, תודה רבה זה תוצאה מביטחון. כיוון שאתה מבין ומרגיש הכל ממנו, אז מה אתה מפתח תלות בהשם, אתה מפתח הכרת הטוב להשם, ומה אתה גם מפתח את הגישה שדיברנו לפני רגע, שבעצם לא פעולות ההשתדלות, זה צריך להיות הנושא האובססיבי שאני פועל בו כל הזמן, אלא אני גם אומר רק רגע, מה השם בתוך התמונה הזאת? ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא מאותת לך ש... תשמע, תחזור אליי, תעזור את האשנה. יש דברים כאלה. לא על אנשים חולים, גם אם יוצא מחלה, אז כל הזמנים תרוצו לפני אופן, ויוכו ויעבו, אלא לא, לא, לא. עכשיו זה אומר, תעצור, יש גם הקדוש ברוך הוא, תעצור. כך להצחק כל יום שעתיים לקיים מצוות, לעשות דברים טובים, לרצות את רצון השם. היי רופאים והשתדלויות, בסדר, אל תדאג. היי זה מצמצם את האפשרויות במובן הטבעי. נכון? ההסתכלות שלך על החיים אסור לה להיות החיסרות טבעית של אחד ועוד אחד. זה מהפכה בצורת החיים שלנו, הפסקה הזאת. אני לא יודע אם אנחנו מעכלים את המשמעות של הפסקה הזאת עד הסוף. אנחנו צעירים, אתם לא חווים חוויות קשות של שכנים או סיטואציות מאוד לחוצות שאתה בתוכו ואתה חייב לגייס ולעשות ולרוץ ואתה מבועל ואתה לא מיושב בדעתך ותוך כדי זה אתה גם כועס על אנשים ואתה מדבר לשון הרע ואתה בקושי תתפלל. אדם שמבין שמערכת ההשתדלויות שלו הם לא מביאים את התוצאות אלא רצון השם, כל ההתנהלות שלו היא אחרת.
מה עם השתדלות לעשות מצוות?
מה?
השתדלות לעשות מצוות זה גם בכלל?
ודאי, גם, נכון, הנה אני יש לי עסק, אני חייב לגלל החנות ואם אני אגיע ברבע לשמונה אני ארוויח 100 שקל ואני אחרי באמצע תפילה. אז עוד פעם, אם אתה חושב שעה ללכת לחנות מוקדם, זה מביא לך את המאה שקל, זה הסתכלות טבעית. אבל אם אתה אומר לא, השם, אני נושא חן בעיני השם, ולכן השם מביא למאה שקל, אז הוא יביא לי את זה גם דרך, בדרכים אחרות, לא דווקא בדרך לבה לשמוע, הוא יביא את זה גם בשונה ברק. אבל אין לו את התפילה. זה דוגמאות בנאליות, אבל זה מבטאות איפה נקודת הנפש שלך נמצאת.
לא, אז זה כי תמיד אומרים, תעשה השתדלות לקום לתפילה, נשמע שכאילו הכל זה אני עושה את ההשתדלות.
זה מדברים, זה בקיום מצוות. בקיום מצוות, הכל מדי שאנחנו חוצים לחד שמיים, זה נושא אחר.
אנחנו מדברים,
לא, אז לא הבנתי את השאלה בצורה נכונה. פה אנחנו מדברים על הפעולות ועל המעשה. על זה אנחנו מדברים.
אנחנו עושים פעולות ומעשים, כמו לתת צדקה.
זה מצוות, זה מצוות. מדברים פה על פעולות יומיומיות רגילות. דוגמה, ללכת לנסוע, להיות איש עסקים ולהשקיע, אדם חלילה חולה והולך לרופא. כל דבר, כל נושא, כל עניין. אמרנו, החיים שלנו הם מאוד חד גונים בישיבה. מה יכול להיות פה בישיבה? בארוחת צהריים, בארוחת בוקר, בארוחת ערב, יאללה. אבל בעזרת השם תתבגרו, המשימות על הכתפיים ילכו ויתגברו. ואז יבוא לידי מבחן מה שכתוב פה. איך אתה מתייחס לדברים? איך אתה... את מי אתה עולה מול העיניים במכה ראשונה, את הקדוש ברוך הוא או את הנסיבות הסביבתיות? אני לכם אמרתי, אמר לכם את הדוגמה הזאת, פנימי אחד הולך לחדר, לחדר נעול. אז זה מה שבעצם מה שכתוב פה, זה מה שכתוב. נעילת החדר נעשתה על ידי השגחה אלוקית פרטית. אז אפילו דבר כל כך פעול, מה אני חזית קלח ואני חוזר, מה יכול להיות פה בעיה? גם פה יכול להיות בעיה, עובדה שננעלת. וכשאתה לא ננעל, אתה אומר, או וואו, ריבונו שלום, עזרת לי, איזה יופי, אני מודה לך. אתה לא שאתה, זה נשמע מצחיק כזה, בסדר, אז על זה לא, אבל יש דברים יותר משמעותיים טיפה. שבאתי לישיבה פה וטוב לי, לא יודע, יש לי חבר חדר שמציק לי, זה גם כן צריך ללכת את זה לקדוש ברוך הוא. עוד כל מיני דברים כאלה, לא יודע, הרם שלך לא הבין אותך והעליב אותך, לא יודע, גם צריך לדעת להתעלות על הדברים שקורים לו. ומה, אתה לא כועס על אף אחד, אתה לא שונא מישהו, אם מי שחי את כל מה שכתוב פה. תראה, האופן הקיצוני והמוגזם זה יוסף, אחים מוכרים אותו למצרים, והוא אומר להם, אתה לא עושה לי שום רע. הם אומרים לו, או לא, זה היה נפלא, וואי, איזה טיול היה, משהו, זה היה כיף, תודה רבה אחים שלי. אבל זה מה שהוא אומר להם. למה? כי הוא הבין מה שכתוב פה, הוא לא מייחס את המציאות לבני האדם, אלא לריבונו של עולם. ריבונו של עולם בחר דרככם לעשות את זה, אבל הוא הכתובת, לא אתם. מה אתם באים אליי? אתם לא כתוב. זה נורא לחיות ככה.
נשמע יותר קשה לייחס את השם, את הדברים הקטנים, לא את הדברים קיצוניים כמו של אלי יוסף. הדברים הממש קטנים יותר קשה לייחס.
נכון, זה מה שהוא אמר פה, שאנחנו את הדברים הגדולים מביאים, אבל את כל הדרכים, כל פעולה אנחנו לא עושים. נכון מאוד, נכון מאוד. טוב, נגמור. וואו, צריך לעצור פה, אבל נגמור את הפסקה בסוף. וזה שכתוב, בכל דרך הדעהו, בין שתהיה מלאכה של רשות, בין שתהיה מלאכה של מצווה, והוא יישר אורחותיך, כלומר מלבד שכר הביטחון. עכשיו הוא אומר, מה שכר למי שחי בצורה כזאת? אז אומר, מלבד שכר הביטחון אשר הוא גדול מעל השמיים, עוד תצלר במעשהו שזכרת את השם יתברך ויהיה עולה בידיך. מה עשתה? אם אתה באמת תייחס את כל הפעולות שלך לשם, זה סגולה שגם אחרי תצליח במשימה שאתה הולך. זה לא, זה שכר שתקבל. זה לא החזון אי, מה?
זה לא שכר מובטח.
בדיוק, זה המילה. זה לא שכר מובטח. שכר אפשרי. מצוין. עלינו על הנקודה. ההערה שלך זה סיכום של כל הסוגיה פה. פילי פליי. טוב, נעצור פה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.